אנחנו באמצע הסיפור של בלעוז ורבי שמעון, ובאו כל האנשים ושאלו אותו בתרת משפחה. מה זה אומר בתרת משפחה? התורה אומרת שאישה שיש לה מחזור, היא טמאה נידה. מה זאת אומרת טמאה נידה? זאת אומרת, היא לא יכולה להיכנס לבית מקדש, לא יכולה לאכול קודשים, וגם כן אסורה על בעלה. עכשיו, בנות ישראל עושות בדיקה, נותנות חתיכת בד ובודקות את המקורן, בודקות את עצמן, לראות אם הן נטהרו, ובודקות את עצמן שבעה ימים, אחרי שהאדם פוסק, שבעה ימים בוקר וערב, לפני שהן יכולות ללכת למקווה. כשהן בודקות את עצמן, אז לפעמים הבד יוצא עם דם, ואז היא טמאה, לפעמים הבד יוצא נקי, ואז היא טהורה. יש לה שבעה ימים שזה נקי, היא טהורה. לפעמים זה יוצא עם צבעים מוזרים, שלא ברור, האם זה דם, האם זה לא דם. אז יש מסורת בידינו, מרבותינו, עד משה רבינו, לזהות צבעים, ואחד מהדברים שרב עושה שימוש בהם, זה לזהות צבעים, לדעת, האם זה דם, האם זה לא דם. מביאים לו צבע, והוא מסתכל, והוא רואה. האישה, אם לא נעים לה להגיע אישית, יכולה להשאיר את זה במעטפה, בתיבת תואר, להעביר את זה לרבנית. יש דרכים לעשות את זה שהאישה לא צריכה להתפדח. יש נשים שלא מתפשרות, זה בסדר. אבל למעשה יש לנו מסורת עד היום.
היום זה יום ככה?
גם היום.
הרב פוסק לאישה עם...
כן, אני מקבל הרבה שאלות ביום. למעשה, מעבירים מעטפה. שמים מעטפה בתיבה, שמע, אנשים עושים צנונימים. יש לי המון אנשים שאני בכלל לא יודע מי אני מדבר. משאירים לי מעטפה בתיבה עם מספר טלפון, ואני מתקשר ואומר, תמר טהור. אין פה, כאילו, יש אנשים ש... שמע, דוד המלך היה אומר, ידיים מלוכלכות בדם, בשפיר ובשליה. שהוא היה, היו מביאים לו, כשאישה הייתה מפילה, אז הייתה מביאה לראות האם זה כשיעור של עובר או לא כשיעור של עובר, האם היא טמאה 40 יום, 80 יום תורה, כאילו, זה הלכות, מה נעשה? זה חלק מהתורה, נכון? שחורות כעורב, התורה אומרת. שיש דברי תורה שלפעמים לא נעים לנו לדבר עליהם, אבל זה גם חלק מהתורה. למה זה... אז הוא תיאר את כל אנשים שבאו באותו יום, אמרו לו תלמידיו, אין לך ספק אפילו על אחד מהם? כולנו הסתפקנו, בכולם לא יכולנו לתאר. ואתה נכנס לבית מדרש ואתה מתאר את כולם. תראו איזה גדול הוא היה, איזה מסורת הייתה לו. יכל לתאר מה שכל החכמים הסתפקו בו. אמר להם, אם אני צודק, כולם ילדו בנים זכרים. בדקו אחרי 9 חודשים, כולם נולד להם בנים זכרים. אז אני לא זוכר את המספר המדויק. זה אגדת, אז אני לא בטוח, כאילו, תמיד באגדת צריך לבדוק האם צריך להבין את זה כפשוטו או לא, אבל למעשה, זה גדלותו רבי אלעזר ורבי שמעון שיכל להקל ולהתיר, והיה ענק ואדיר בחוכמה.
אני חושב שיש פה בעיה עם אשתו, כן? זה שהוא מנפנף אותה ככה. יש לו בית, זה מקום
ראשון. הוא נפנף אותה? הוא לא נפנף אותה. הוא סך הכל התפלל, והיא שמעה את תפילתו. שהיא שמעה את תפילתו,
היא... אבל הוא צריך לתפילתו, מה?
הוא צריך לעשות את רצון אשתו, לא הבנתי. כל עוד שהייתה בבית, למרות שהוא ידע שהוא בעצם בריא, הוא כיבד את רצונה יום אחר יום ולא נכנס לבית מדרש. ביקשה ממנו תישאר בבית, שמע בקולה. אי, הוא ידע שהוא בסדר, לא התווכח איתה. תראה איזה אדם גדול. היא אמרה, אתה בדיוק החלמת הבוקר, תישאר עוד יום. נכון, ולמרות זאת, מתוך צניותו, ענוותנותו, אשתו ביקשה, נשאר בבית.
אז הוא ביטל תורה כל היום.
הוא למד, מה אתה חושב שהוא עשה בבית? למד, אבל שלום בית, הוא לא התפקח איתה. תלמה? מה זה? מה? תצטרכו לתת לי מילון, להבין את המילים, תצטרכו להגדיר לי את המילים האלה. טוב.
הרבה תמונות.
הרבה תמונות, הבנתי, בסדר. חזרה לענייננו. אז איך הגענו לכל זה? כי ציטטנו שיש מחלוקת בבלטה אחר. כשרבי שמעון אומר 3 רגלים כסדרן, שכשבן אדם מתחייב לנדר או נדבה, כעבור 3 רגלים, פסח, שבועות, סוכות, בסדר הזה דווקא, הוא עובר על הלב של בלטה אחר, והבן שלו, רבי אלעזר, ברבי שמעון, הוא חולק עליו, הוא אומר... כיוון שעבר עליהן חג הסוכות, עובר עליהן בבלטה אחר. עכשיו זה, בברייתא ראינו כמה שיטות, עכשיו נחזור על השיטות, והגמרא תברר מה המקור לשיטות האלה. מה הייתה עם דתנא קמא? מה תנא קמא סבר? 3 כסדרן, נכון? 3 כסדרן, תנא קמא זה רבי שמעון. מה הייתה עם דתנא קמא? מה המקור לשיטת רבי שמעון?
כתוב את המשפט פעמיים ש...
נהדר. חבר'ה, פתחתם חומשים?
כן.
יש פה ספר מאוד מאוד חשוב, 5 חומשי תורה, אתם מכירים? זה לקט של הפסוקים שכתובים בגמרא. אתם מכירים? אז כתוב בתורה ב...
פרשה שמדברת בשמחה. כתוב בסוף פרשה, כתוב על 3 פעמים שנה, ילד פסוק.
סוכות.
למה? מה הסיבה שבפרשה של נדבת החג הסוכות יש כפילות שאותו מוזכרים את סוכות?
בסוף פרשת ראי יש לנו את המצוות של החגים. יש לנו את הדין של פסח, שבועות וסוכות. ואחרי שהתורה מנתה את המצוות של כל אחד מהם, ושיש לנו מצווה לבוא לראות, לעלות למקדש בכל אחד מהם, התורה שוב כוללת את כולם ואומרת, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. זה כבר כתוב. למה? אז אנחנו דורשים, למה לי למהדר ומכתב בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות? הרי מיני הוא סליקו, הרגע הגדיר לי את שלושת החגים האלה, אז הוא יכל רק לומר לי שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכוכה, אני מבין. מה שלוש פעמים? השלוש פעמים שהגדרנו לפני רגע, השלושת החגים האלו. למה התורה תורחת לפרוט חג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות? שמאמינה לבלת אחר. התורה באה להדגיש ולא יראה את מי השם ריקם, החיוב שלנו להביא את הקורבנות בחגים האלה. ורבי שמעון אומר, אינו צריך לומר חג הסוכות שבו דיבר הכתוב. למה נאמר לומר שזה אחרון? אתם איתי? רבוי, אתם למדתם את העמוד הזה והבנתם אותו? הבנתם אותו?
למה
כתבו? עוד
של אחרון מבין השלושה.
מה לא הבנת? טוב, אז אני רץ. ואני, אם יש שם שאלות, תעצרו אותי. בסדר, אני מתקדם. כן. יפה, בדיוק. נהדר. צודק. רבי שמעון אומר, אינו צריך לומר בחג הסוכות, שבו דיבר הכתוב, למה נאמר לומר שזה האחרון. אז שימו לב שזה קצת שונה מהברייתא הקודמת. הברייתא הקודמת אומרת שלושה רגלים כסדרן. הברייתא הזו אומרת שלושה רגלים כשהאחרון יהיה סוכות. אוקיי. קיבלתי. רבי מאיר, מה הייתה עם הדכתיב? ובאת שמה והוויתם שמה. אז אנחנו דורשים, ובאת שמה, מתי אתה בא לבית המקדש? באחד מהרגלים. והוויתם שמה, באותו רגל שבאת, אתה מחויב. דהיינו, ברגל הראשון, אתה מחויב. יש מקום לדון, אבל נתקדם. ורבנן, ההוא לעשה. יש עשה ברגל הראשון. אם לא הקרבת את הקורבן, והוא הדין לגבי המצוות האחרות, כפי שנראה בהמשך, יש לך חיוב לתת צדקה. אתה התחייבת ב... קנית מפטיר יוינה, כן? אתם יודעים מה זה מפטיר יוינה? מנחה של יום כיפור, קנית את המפטיר החשוב בשנה, התחייבת $30,000.
אז
לא רק כסף, גם מכות? בסדר? והם משלמים בסוף.
פרדי לידינו, שתי אנשים פשטו את הרגל בגלל ברכת הפרנסה הזאת.
חוץ מ...
לא נשאר להם כלום.
חוץ מ...
אז עכשיו אנחנו רואים שיש מצוות עשה ולא תעשה.
נהוג שם עכשיו, באמת.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו רואים שמתי התנדבת מפטיר יוינה, אתה בסוכות, אתה מחויב, יש לך עשה. זה שאמרנו שלושה רגלים, זה ללב, לא תאחר. אבל העשה כבר חל בחג הראשון. אז רגע, עוד מעט נגיע לזה. בפשטות כן. לא תאחר זה לאו, נכון, יש לאו ויש עשה. העשה יחל ברגל הראשון, הלאו הוא אחרי שלושה רגלים. לא תאחר, לא יחרת עד שלושה רגלים. העשה תשלם, ובאת שמה והוויתם שמה, זה ברגל הראשון. ורבנן, הוא לעשה. החיוב עשה הוא מיד ברגל הראשון. רבי מאיר אומר, אתה צודק שזה עשה, אבל כיוון דאמר לרחמנה אייטה ולא אייטה ממילא קם לבבלת אחר. התורה לא מגדירה לך מה נקרא איחור. אז אם התורה הגדירה לך את העשה שבדבר, שתעשה עכשיו, אז אם אני אומר לך תעשה, אז ממילא גם כשאמרתי לך לא תאחר, התכוונתי לא תאחר ממתי שאמרתי לך לעשות. להרחיב או להמשיך? כמה רוצים להמשיך?
מה זה להרחיב? תוכל להגיד...
לא, מושג כולל.
בשר? אין בשר?
להרחיב? בסדר. יש מקומות שהתורה אומרת, התורה אומרת לא לעשות משהו וכן לעשות משהו. התורה אומרת שנבלה לא, היי, נבלה, אני לא עומד על רגל אחד. טוב, תנסו את זה, אתם תראו שזה לא קל. אבל בצעירותי יש לי היסטוריה, בהזדמנות אספר לכם. אתה היית שם? התורה אומרת לא ליהנות מנבלה, התורה אומרת מותר ליהנות מנבלה. יש שני פסוקים שסותרים זה את זה. התורה אומרת חג לשם, שבחג אני צריך לחגוג אותו לכבוד השם. התורה אומרת חג לכם. מה, איך אני מיישב את שניהם? אז כשיש לנו פסוקים שסותרים זה את זה, מסרן הכתוב לחכמים להגדיר. תהיינו, חכמים נותנים לו הגדרה, ובהגדרה הזו יש דין דאורייתא. מניין לחכמים איך להגדיר לנו את הפסוקים? אז לפעמים חכמים אומרים זה על פי סברה. התורה אומרת תשבות שבעה ימים של פסח, תשבות שמונה ימים של סוכות. התורה אומרת תשבות בראשון, תשבות בשמיני. רגע, מה קורה כל השמונה? אמרת לי לשבות, אמרת לי לא לשבות. אומרים לו חכמים, אנחנו נגדיר לכם. מלאכת דבר עבד, מותרת. מלאכה שהיא לא תחי תרה, מותרת. כל השאר אסור. כשחכמים נענו לי את ההגדרה הזו של מלאכת חול המועד, אז היה לי שני פסוקים סותרים. באו חכמים ועשו לי את ההגדרה ביניהם. ההגדרה הזו ביניהם יש לדין דאורייתא. חכמים מגדירים לי את הדאורייתא. יש לי מציאויות שיש לי שני פסוקים הסותרים זה את זה, ובא כתוב השישי ומחייב ביניהם. יש לי פסוק שלישי שמגדיר לי איך ליישב את שני הפסוקים. יש לי מציאויות שאין לי פסוק שלישי. עכשיו מה אני אעשה? מסרן הכתוב לחכמים, והגדרה של חכמים היא דאורייתא. בא רבי מאיר ואומר, התורה אמרה לך בלת אחר, מה נקרא איחור? לא כתוב בפסוק מה זה איחור. אה, תסתכל על העשה. התורה אמרה לך, תעשה בחג הראשון. אם בעשה התורה הגדירה לך חג ראשון, ומילא אז גם עליו לא תאחר, יהיה על החג הראשון. מובן? הבנו שהחכמים האחרים דורשים מפסוקים אחרים, אבל רציתי שתבינו מה ההיגיון שרבי מאיר, התורה אמרה תעשה ואתה לא עושה, אז עברת עליו. מה ההיגיון? ההיגיון הוא שכשהתורה נותנת לי משהו שהוא לא מוגדר, אז אני משתמש או בסברה או במקורות ההיגיוניים שאני יכול ללמוד מפסוקים אחרים כדי להשליך להגדיר את הפסוק ההוא. הגיוני? מה שדיברנו עכשיו זה תז ביורד דעה בהלכות של נבלה, שחזל הגדירו לי. פסוק אחד אומר אסור לך ליהנות מנבלה, פסוק אחר אומר מותר לך. הגדירו לי חזל, אסור לסתם אדם ליהנות מנבלה. אם אתה צד בהמות חיות ועופות והממשלה לוקחת ממך מיסים, אמרו חכמים, כשנתפס לך במצודה בימה שאינה כשרה, אז סתם ככה יש איסור הנאה. בן אדם לא יכול לעבוד במקדונלדס ולעבוד עם בשר טרף, יש לנו איסור הנאה, אתה לא יכול להתפרנס מדברים לא כשרים. אבל אם אתה... נכון, אתה לא יכול לעבוד במקדונלדס באמצע ארצות הברית למכור לגוי, נכון, אבל אם אתה צד בהמות והממשלה לוקחת ממך מיסים, אמרו לנו חכמים, הגדרה שהיא הגדרה דרבנן בדאורייתא, אמרו לי חכמים, במצודה שלי נפל לי חזיר, תמכור אותו, ועם הכסף הזה תשלם את המיסים. זה שונה, כי אתה, את העכברים הם לא במצב אכיל לאדם. אתה מכיל את הנחש. אנחנו מדברים על בשר לא כשר. לא, 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 לא.
כמו שאתה נותן לכלבים וחתולים זה לא בהכרח
כשר. לא, לא, לא. פה מדובר לעשות מקח וממכר בזה. פה מדובר לעשות מקח וממכר, לקנות ולמכור, ושתדע שמאכילים לכלבים יש טוענים שזה אכיל, כי בארצות הברית העניים קונים מאכל כלבים ואוכלים את זה.
בפסח אין צריך להחליפים את האוכל.
ובפסח... כן, אז כן, רש זה כן אכיל. והיה טבח שהיה חבר שלי, עד שהוא סיפר לי שכשהוא מתעייף מהעבודה, אז הוא יוצא החוצה לכביש ולוקח בונזאי, ומאכיל את זה לאנשים עם רוטב, ואומר להם, אנחנו עכשיו עושים מדגם טעמים. מה יותר מוצא חן בעיניכם? וזה לא נראה לי קשר, נכון. מאז אין לי קשר איתו. אני מבין, אבל אני חושב כמוך שהוא הכיל לאנשים טרפות, נכון? היה טבח שהיה חבר שלי, ואז הוא סיפר לי יום אחד שכשהוא משועמם, כשאין לו עבודה בבית מלון, לא פה בארץ, כשאין לו עבודה בבית מלון, אז הוא יוצא עם עקוב הטבח ומעמיד דוכן וסתם לעשות צחוק על אנשים, מאכיל, הולך וקונה חבילת בונזו ושם את זה באיזשהו רוטב ושואל אותם, מה נראה לך? איזה רוטב יותר טעים? איזה בשר יותר טעים? ואנשים נותנים כל מיני חוות דעת והוא צוחק עליהם. אז אמרתי, הוא חצי משוגע והוא מאכיל אנשים נבלות, ומאז אנחנו כבר לא חברים. מה?
לא מאכילים סוס.
זה עוף שלא שחטו אותו, נכון?
תגיד שאלה.
אולי. נכון, אני לא מאמין שתוכלו לשחוט אותו.
נכון שאדם אוכל את הבשר, אז הוא צריך לשחוט את הבהמה שתסבול כמה שפחות. נכון?
ברמה עקרונית, יש לנו מצווה של צער בעלי חיים, שזה לא לצורך, אין טעם לצער את הבהמה.
כשאני נותן נגיד לנחש שלי, נגיד מגדל נחש, לצורך מחקר רפואי, אני נותן לו לאכול, אני צריך להרוג את העכברים שנותן אותם בצורה שהם לא יסבלו.
מה יותר טוב להם? מה יותר טוב להם? אני לא יודע מה יותר טוב לעכבר.
מה יותר טוב לך? הוא בולח אותם, הוא גורר אותם.
מה? מה זאת אומרת להטביע אותו?
זה דומה להטביע, להטביע אותו ככה להמיד אותו.
את מי?
עכשיו בתחילת כעכבר, היה לך כבר בבית. חסת אותו ומלכו אותו. הוא לא אומר. איך אתה אוהב אותו?
לא נראה לי שיש נפקא מינה, אתה לא יודע מה יותר טוב לו. לא נראה לי. קח פטיש, תקל לו בראש. לא נראה לי שאנחנו יודעים מה פחות צער לעכבר. לא יודע.
אני נתן לו פטיש בראש. מסכן העכבר, רציני פטיש בראש.
פטיש בראש, הוא לא יודע, עד שהוא יודע מה קורה, הוא מת. זה יוצר בך אכזריות.
טוב. הרב אמת, הוא יוצא נגד זה בקן ציפור, בלחוץ שילוח הקן. אז זה עשו.
אם אין לך מה לעשות
עם ה... אני לא יודע מה הכי טוב לעכבר. אני אומר רק שאני הורג ג'וק, אני עושה את זה עם נעל ולא עם יד.
ג'וק זה לא בעיה, אבל עכבר איש
על הג'וק, הבנתי, בסדר.
הג'וק זה
עולה לבלט.
מה?
רכיחה. על הגן התפרצת.
תגיד את זה לשר.
אני לא יודע מה, לא יודע מה הכי פחות צר לו. אתה אומר, אני לא יודע. אני לא יודע. רבותיי, אני לא יודע. מבחינה הלכתית, אם יש יתרון, כמו שהוא אומר, יכין. אני לא צריך להשקיע כזה כמות כסף על צער בעלי חיים. אני לא צריך להשקיע כדור בעכבר הזה, במחילה מכבודכם. הכדור עולה כסף. יכין, אם יש יתרון שהנחש יאכל עכבר חי, אז אין לי בעיה שצער בעלי חיים. האיסור שצער בעלי חיים כשזה לא לצורך. למה אני לובש חגורה מאור? למה אנחנו... משהו צורך האדם זה מותר. אז באותה מידה, אם אני מגדל נחש, והנחש יהיה לי יותר בריא, אם אני אתן לו עכבר חי, אז אין לי מה לעשות, זה הצורך שלי. אני לא נגד, אני הייתי צמחוני למעלה מ-10 שנים מחיי, מה זאת אומרת נגד צמחונים? יש מעלה בבן אדם שרוצה להיות צמחוני. כן? למה זה כבר לא מאמין בזה? הקדוש ברוך הוא נתן לי את היכולת לאכול בהמה, וזה נותן לי כוח לעבוד אותו יותר, זכותי לאכול אותו. אין דבר, בן אדם שרוצה להיות צמחוני, ורוצה להיות אדם יותר טוב שלא אוכל בהמות חיות ועופות.
תגיד, נכון שאסור להכניס כלב לבית כי זה חיה טמאה?
אומרים ולא ידוע לי מקור לזה. יש דין שלא לגדל כלב רע בתוך ביתו, אבל סתם כלב לדוד המלך היה כלב. רבו איזה, אנחנו גולשים, זה טוב ליום אחר. היום בוא...
כל יום אתה אומר.
צריך ללמוד תורה.
אני אומר לכם, לי יש... אני...
תורה זה הכל, מכלול.
מגיע לך תשובה. מגיע לך תשובה. זה בדיוק מה שאני חושב, אבל אני אענה לך היום. ידידי היקר, הדרך להגיע לכל התורה זה ללמוד באופן שיטתי. אתה לא יכול להגיע למצב שיהיה לך ידיעה אמיתית בכל התורה. מה שאתם מבקשים עכשיו זה ידיעה שטחית. תאמר לי, ומה הדינים נחתתי על ירח? מתי אני עושה קידוש? תסביר לי, את הדינים של קידוש על הארץ למדת? אתה דנתי בקידוש על הירח? אבל רגע, אני רוצה לדעת, ותפילין, מתי אני מניח? הרי השם שלו שוקעת ולא עולה, וקריאת שמה, מתי סוף זמן קריאת שמה? רגע, למדת על סוף זמן קריאת שמה על הארץ? אתה יודע את הדינים של סוף זמן קריאת שמה על הארץ? אלא מה? זה פיקנטי, זה בוא נלקוט מהיהדות, נעשה פה איזשהו סיור נחמד בכל מיני דינים. אין לי בעיה, ניקח זמן אם אתם רוצים, פעם היינו עושים את זה ימי חמישי, שיכלו לשאול מה שרוצים, ואולי ניקח שעה ביום חמישי אם אתם רוצים, שאתם יכולים לגלוש לאיזה נושא שאתם רוצים, ואז אתם תראו, נשב פה וכולם יהיו דום. אין לי מה, לא יודע, נו, כל מה. אין בעיה. אז אם זה חשוב לכם, אפשר ביום חמישי לקחת שעה, באמת רציתי לדון איתכם איך נחלק את יום חמישי, ואם כבר גלשנו, אז בואו נעצור רגע. שנה שעברה בימי חמישי היינו לומדים כל הסדר יחד. היינו קונים רוגלח ושוקו, אולי לא שוקו, רוגלח ושוקו יש פה, והיינו יושבים מאחרי מנחה עד שש, עושים חזרה על מה שלמדנו, וגם היינו עושים שחבר'ה יכולים לשאול כל נושא שבעולם. השנה אני חשבתי שזה יהיה לכם חבל, כאילו אתם לומדים כל כך טוב, לקחת יום חמישי. שנה שעברה למדתם יותר טוב עם זה, ואני חושב שהם לומדים יותר טוב בלי זה, אבל עוד לא ניסיתי. נכון, אתם רוצים שיום חמישי יראה ככה? אתם רוצים שיום חמישי נלמד יחד?
לא, כמו שעתיים.
תעזוב את הרוגלך רגע, בואו ניקח את הרוגלך כנתון ליום חמישי. השאלה היא רק האם יחד כל הסדר או רק... אתה רוצה כל הסדר? לא זוכר מה שרתי. למעשה, אתה רגע, אומרים מה אתה רוצה? אתה רוצה את כל הסדר יחד? אתה רוצה שיום חמישי יהיה כל הסדר יחד?
כן, לא.
שי, מה אתה רוצה? כל הסדר יחד? עושים הפסקה באמצע, ועוברים נושא באמצע. אתה רוצה כל הסדר יחד מחר?
אז נעשה חצי-חצי כזה.
נעשה שעה גמרא, חצי שעה שאלות, שעה גמרא, חצי שעה שאלות.
משהו כזה.
כן, משלוש שעתיים וחצי. משלוש ורבע, שלוש עשרים. עד שש, כן.
הכל קטע שתוך כדי הגמרא מתעוררות שאלות.
נכון, אני נשמור אותם. אני לא יכול לשאול עד שש חצי. הסדר ממשיך עד שש חצי, אני לא יכול. אני אף יום, אני במכון מאיר ברבע לשבע כבר. אז אנחנו לומדים עד שש ואתם לומדים לבד.
מה, חמישי אתה בכל מאיר?
כל יום אני במכון מאיר. הלאה, חזרה לענייננו. קולג שישי. אומרת הגמרא, ורבי אליעזר בן יעקב, רבי אליעזר בן יעקב הרי אמר שכיוון ש... חבר'ה, רבי אליעזר בן יעקב אמר אחרי שני רגלים הוא עובר בבלת אחר, מי תאימה דכתיב, אלה תעשו לשם במועדיכם, מיות מועדים, שניים, תעשו, התורה אומרת מתי אתה מחויב לעשות, תוך כדי מועדיכם עד סוף שני המועדים. ורבנן, מה הם עושים עם הפסוק הזה? הוא לחד רבי יונה. דאמר רבי יונה, הוקשו כל המועדים כולן זה לזה, שכולן מחפרין לטומאת מקדש וקודשם. יש לנו קורבן חטאת, נכון? בכל המועדים. החטאת שאנחנו מביאים במועדים, על מה הוא מחפר? אז השעיר לחטאת, למה הוא מחפר? כן, סיריזים אחד לחטאת, אומר. כן? כל המועדים יש להם חטאת. בשביל מה? טומאת מקדש וקודשם. מה זה טומאת מקדש וקודשם? בן אדם שנכנס לבית מקדש כשהוא תמה בשוגג, הוא לא ידע מזה. אז אין קורבן על זה. כל הקורבן עולה ויורד. יש קורבן מיוחד, נקרא קורבן עולה ויורד. זה עולה אם הוא עשיר, יורד אם הוא עני. או מנחה אם הוא מאוד עני, או עופות אם הוא פחות עני, או בהמה אם הוא עשיר. זה למה שנקרא עולה ויורד. קורבן עולה ויורד, זה אם הוא ידע שהוא תמה, שכח, נכנס למקדש, התגלה לו אחר כך, הוא מביא קורבן עולה ויורד. מה קורה עם קודשים? היה לו קודשים, היה לו קורבן לאכול בירושלים, קורבן פסח. הוא היה תמה, שכח, אכל, נזכר, אז תומת מקדש או קודשיו, הקודשים שבית המקדש, על אחד משני אלה. אם זה היה בשוגג, שהוא ידע, שכח, ידע, הוא מביא קורבן שיתגלה לו. מה קרה אם הוא לא ידע? אז לא יהיה קורבן על זה. אז התורה אמרה, הוא מתכפר בקורבנות חטאת שמביאים בחגים ובראש חודש וביום כיפור. איך אני יודע שכולם מחפרים על אותו דבר? מאחר והתורה השוותה את כולם. אחרי שהיא אמרה לי את הקורבנות של החגים, היא אמרה, אלה תעשו לשם במועדיכם. היא צירפה את כל המועדים יחד, כל הקורבנות יחד, ללמד אותי שכל הקורבנות של כל המועדים מחפרים על טומאת מקדש וקודשיו. ברור? יופי. ורבי...
אם הוא כן יודע, זה גם פותר אותו? שהוא צריך להביא?
לא.
רק אם הוא לא יודע.
נכון. יפה, זו משנה ראשונה במסכת שבועות. ורבי אלעזר ברבי שמעון, מי תאימה? מה אמר לנו רבי אלעזר ברבי שמעון? כבר דיברנו כמה הוא היה צדיק וכמה הוא היה חכם וכמה הוא היה... רבי אלעזר ברבי שמעון, בהתחלת היום, הוא התיר את כל האנשים האלו. רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא אמר שחג הסוכות הוא הקובע, מי תאימה? דתניא, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לא יאמר חג הסוכות שבו דיבר, רק כתוב למה נאמר לומר שזה גורם. כמו שיוסף הסביר כל כך יפה, הרי התורה הייתה באמצע לדון בחג הסוכות. למה היא חוזרת ואומרת, אלה תעשו לשם שלוש פעמים בשנה ירא כל זכוכה בחג המצות ובחג שבועות ובחג הסוכות. ראי הרגע דיברה על חג הסוכות. לומר לי שחג הסוכות הוא הגורם לבלטה אחר. שאלת הגמרא, אב רבי מאב רבי לעזר בן יעקב, מאחר והם דרשו. נכון. 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 אבל אם אתה באמצע לדון בסוכות, אז כשאתה אומר לי שלוש פעמים בשנה, אני מבין שאחד מהם זה מה שהרגע דיברת עליו בפסוק. בסדר. אבל זה היה מיותר, היה מספיק להיות כתוב שלוש פעמים בשנה, בחג מצות ובחג השבועות. ואתה מבין מעצמך שמה שהרגע דיברתי עליו הוא השלישי. חג הסוכות.
לא, אם הייתי הכל.
לא, זה קצת
מוזר,
אבל אם אתה מזכיר, אם אתה כאילו אומר שלושה,
ופעמים רק שתיים. כן, בואו נראה. יוסף, אני כל כך שמח שאתה פה. עמרי, זה נהדר שאתה פה. רואי, זה ממש כיף שאתה פה. שלושתכם, יוסף ועמרי, זה פשוט טוב שאתם פה.
מה? מעלים? זה לא...
אמרתי שלושתכם, אתה לא מבין?
אבל לא נשמע.
עכשיו אולי התורה יכולה להגיד החג הזה, אתה יכול להגיד שלושת המועדים. אז נגיד בחג הזה,
או
בחג
השבועות, או בחג השבועות. בסדר.
בסדר.
אתה אמר לי. לא, אין צורך, תודה. אין צורך, תודה רבה. טוב, אז אתם שואלים שאלות טובות, אבל עם הזמן אנחנו נחנן ונחדד את ההבנה שלנו בלשון המקרא. אתם יוצאים מתוך נקודת הנחה שהתורה תדבר כמוכם. ואנחנו עם הזמן נראה...
זה מה שהתורה אומרת.
כן, מה התורה אומרת?
שירה
שיעורי פיים, תורה דיברה בלשון, תורה שיעור רמב"ן. בסדר? מחר אם אתה רוצה. תרשום, תשאל מחר ונדבר על זה מחר. בסדר? בסדר. חזרה לי עניינים. אני לא צוחק, אומרי, אני רציני. זה פשוט דורש התייחסות רצינית, וחבל, אי אפשר עד כדי כך לגלוש. חזרה לענייננו. אומרת הגמרא, עכשיו רבי אליעזר בן יעקב ורבי מאיר, הרי הם דרשו מפסוקים חיצוניים. אז היי בחג מצות ובחג שבועות ובחג הסוכות, מה ידר שיבי? מה הם דורשים מהפסוק הזה? מביילו לכת רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה ידע. אמר רבי אלעזר האמורה, רבי אלעזר בן פדת. אמר רבי יושעיה, הוא ציטט את רבי יושעיה האמורה שאמר... סתם רבי אלעזר זה רבי אלעזר בן פדת, כן. רבי אלעזר האמורה זה רבי אלעזר בן פדת. רבי אלעזר התנא זה רבי אליעזר. רבי אלעזר התנא זה רבי אלעזר בן ערך. אבל פה זה רבי אלעזר האמורה, שזה רבי אלעזר בן פדת, תלמידו של רבי יוחנן. רבי. שתלמידו של... כן. רבי יוחנן היה יפהפה, והיה לו תלמיד שקראו לו ריש לקיש, ואז ריש לקיש הלך להרים ותפס עוד שני גנבים, ויחד הם היו גנבים והוא היה רב הגנבים. ויום אחד רבי יוחנן היה באמצע לשחות לחצות את הירדן, וריש לקיש ראה אותו חוצה את הירדן ורץ לגנוב אותו, ודילג וקפץ את כל הירדן בדילוג אחד, וכשרבי יוחנן ראה אותו דולג אז הוא אמר לו חלחה לא ראיתה, וריש לקיש ענה לו יפיותך לנשאיה. לא יודע, צריך להיות אצלו, אצל ריצ'י. אז רבי יוחנן אמר, אם אתה, יש לי אחות יותר יפה ממני, אם אתה תחזור בתשובה, תחזור בתשובה, כי הוא הכיר אותו כבר כי הם למדו יחד, אני אשכנע אותה להתחתן איתך. כך היה, ריש לקיש חזר בתשובה, רבי יוחנן למד איתו עד שיום אחד ריש לקיש היה ממש כל דבר שרבי יוחנן היה שואל, ריש לקיש היה מקשה עליו מ-18 כיוונים. וככה רבי יוחנן גדל, והם עוד אהבו אחד את השני, והם היו גיסים. לא, רק ריש לקיש. עד שיום אחד הם היו באמצע לדון על הפיגיון. או, רבי יוחנן היה באמצע לדון על סכין, מתי גמר מלאכתו, וריש לקיש אמר לו, תאמין לי, הוא התחיל להסביר לו איך זה גמר מלאכתו, לא כמו שרבי יוחנן חשב. אז רבי יוחנן אמר לו, או, אני רואה שאתה עדיין יודע את הדבר שלך. אז ריש לקיש אמר לו, אז מה הועלתי שחזרתי בתשובה? אם אחרי כל כך הרבה שנים אתה עדיין מזכיר לי את העבר, כשהייתי אצל הגנבים קראו לי הרב, עכשיו אני אצל החכמים קוראים לי הרב, מה הועלתי? רבי יוחנן אמר, לא, הרב, לא, אז הוא היה רב הגנבים, עכשיו הוא רב הרבנים, אז הוא אומר, אז מה הועלתי? רבי יוחנן כל כך הצטער, אתה למדת כל כך הרבה תורה, ואתה יכול לומר מה הועלתי שחזרתי? רבי יוחנן הצטער, ריש לקיש נהיה מאוד חולה. ריש לקיש היה על סף למות. אשתו, אחותו של רבי יוחנן, בא והתחננה מלפניו שהוא לא ימות, ובאמת ריש לקיש מת. ריש לקיש מת, רבי יוחנן לא מחל לו, וריש לקיש מת. כי ריש לקיש התחצף לרבו רבי יוחנן. הוא אמר לו, מה הועלתי עם כל התורה שלי? הנה רבי יוחנן משקיע את כל החיים שלו בריש לקיש, וריש לקיש בא ואומר, נו, מה הועלתי שלמדתי תורה, קראו לגנם. בסדר, אז אתה רואה שכנראה שרבי יוחנן לא היה כל כך טועה, משמיים הסכימו איתו. כמה שריש לקיש היה גדול, היה פן שרבי יוחנן, ההקפדה שלו הייתה נכונה, וריש לקיש מת מזה. וכשריש לקיש מת, אז רבי יוחנן כבר לא היה לו תלמיד שיקשה עליו. אז הביאו לו את רבי אלעזר בן פדת, וברוב השעס אנחנו רואים את רבי אלעזר ורבי יוחנן גם כן. יש לנו ריש לקיש ורבי אלעזר, אבל זה לא הצליח. וכעבור זמן רבי יוחנן אמר, מה הולך? כל דבר שאני אומר, רבי אלעזר מגבה אותי, אני צריך מי שיקשה עליי. ורבי יוחנן כל כך הצטער שהוא יצא מדעתו. חזרה לענייננו.
מה קרה לו אחרי שיצא מדעתו?
התפללו שהוא ייפטר מעולם והוא נפטר. ראו שלא טוב לו, שהוא יצא מדעתו, כן.
מה קרה לריש לקיש בגן עדן?
זה... כשנלמד פרק את רבי אלעזר, נראה מה קרה לריש לקיש בגן עדן. אז זו שאלה מאוד טובה. כשתלמד את המהרש"א בגמרא במגילה על קם רבה ושחטה לרב זיירא, תאמר לי מה הפשט. חברים, חזרה לענייננו. אז רבי אלעזר המורה, רבי אלעזר בן פדת, מצטט בשם רבי יושעיה, מניין לעצרת שיש לתשומים כל שבעה. אנחנו יודעים שבן אדם צריך להביא קורבן, ואם הוא לא הביא את זה ביום הראשון, אז הוא יכול להביא את זה כל הרגל, כן? חגיגה זה קורבן שאפשר להביא כל הרגל. מה קורה בעצרת? עצרת לכאורה זה חג של יום אחד. אז האם גם בעצרת אני יכול להביא את החגיגה שלו? מה? נכון, צודק. אז איך אני יודע אם בעצרת בשבועות גם כן יש לי אופציה להביא את הקורבן? בהמשך תלמוד לומר, הפסוק ישבה לי את כולם בחג מצות ובחג שבועות ובחג הסוכות, ומזה שהפסוק שם את כולם באותו פסוק, אז הוא הקיש. אתם זוכרים, דיברנו על ההבדל בין הקש לסמוך, הקיש זה באותו פסוק, מקיש חג המצות לחג שבועות לחג הסוכות. כן, לומר לי, מה חג המצות יש לו תשלומים כל שבעה, אף חג השבועות יש לו תשלומים כל שבעה. אומרת הגמרא, רגע, אבל גם כתוב סוכות בפסוק, ולייקוש לחג הסוכות, והרי בסוכות יש שמונה ימים, ואז נאמר שלעצרת אולי גם יש תשלומים שמונה, מה להלן שמונה, אף כאן שמונה. אומרת הגמרא, לא, כי לסוכות אין תשלומים שמונה, כי שמיני עצרת של סוכות רגל בפני עצמו. אומרת הגמרא, מי אמר? רגע, אי מורדה מרינן שמיני רגל בפני עצמו לעניין פזר קשב. ראיתם את רש"י מה זה פזר קשב? זמן, רגל, קורבן, נהדר, הבנתם את הרש"י? יופי, גם אתה? אז בנוגע לפזר קשב, שמיני עצרת רגל בפני עצמו, אבל לעניין תשלומין, דברי הכל תשלומין דראשון הוא, אבל כן אפשר להביא תשלומין של סוכות בשמיני עצרת אתנן. מי שלא חג יום טוב הראשון שחג, חוגג כל רגל ויום טוב האחרון שחג. זאת אומרת, במשנה כתוב מפורש שאפשר להביא את הקורבן חגיגה של סוכות גם בשמיני עצרת. אומרת הגמרא, אז יש לך שתי אופציות ללמוד. אתה יכול ללמוד או מפסח שבעה ימים, או מסוכות שמונה ימים. אז בפסוק חג השבועות הוא שווה לאחד מהם. הכלל הוא, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. מה זה אומר? מה זה אומר תפסת מרובה לא תפסת?
אם אתה עדיף לך ללכת על המעט והבטוח מאשר יותר, עדיף לך את השבעה ימים מאשר את השמונה.
נהדר, יפה מאוד. עכשיו אתם רוצים שאני אסביר לכם מדויק? אתם צודקים, אבל בוא נדייק. מה פירוש המילה תפסת? אתה לא יכול לברוח. כן? תפסת, פירוש הדבר, אתה לא יכול לברוח. עכשיו, אם לי יש לימוד מהפסוק, שאני יכול ללמוד מהפסוק או יותר או פחות, ואין לי הוכחה לאף כיוון ברגע זה, אז אם אני לוקח את הפחות, תפסתי, פירוש הדבר, לא יכול לברוח. אם אני לוקח את הלימוד היותר גדול, אז לא הוכחתי אותו. אבל אני לא טועה, אני אולי טועה. אז לא תפסת, מה זאת אומרת לא תפסת? לא ודאי תפסת, כן. פירוש המילה תפסת זה שהוא לא יכול לברוח. זה ודאות. וודאות אין לך, יש לך ספק אם אתה צודק או לא. הבנתם? זה לא מדיס מה שאמרנו הרגע.
אבל מצד שני, אולי...
ומניין לי הפשט הזה?
שנייה, אבל...
תפסת
מוראיות? מרשי ביומן, כן.
אבל יכול להיות שנגיד, התורה התכוונה נגיד שמונה, הדסת שבעה, ואז יש שום אחד שאתה מפספס.
נכון.
אז אתה אומר כאילו, זה מחמיר.
נכון. אבל לפחות מה שיש לי תפסתי, והרגע הגדרנו שפירוש המילה תפסתי זה בוודאות. חזרה לענייננו. נכון? נכון. אז צריך לומר שלב ב', צודק. שלב ב' הוא שתפסת מועט, תפסת, זה גם כלל שיש לנו במסורת שצריך להשתמש בו בדרשות. זה לא רק היגיון. אתה צודק, אם זה היה רק היגיון, אז כמו ששניכם טוענים, רגע, אבל אני מבטר גם כן על קיום מצווה. ואולי זה ספק אם אני צריך לוותר. אולי הלימוד הוא לא לימוד של ודאי, אז צריך להוסיף עוד נדבך. צודקים. יפה. ההערה שלכם היא נכונה. אוקיי, נמשיך מחר בעזרת שם פה.